פרשת משפטים שככה מנחיתה אותנו ישירות ממעמד הר סיני והקולות והלפידים והברקים אל השור והפרה והבור ואבות הנזיקים והשומרים ועוד שאר מיני גנבים וגזנים. מחזירה אותנו בסוף הפרשה כמו ככה באיזה מעשה חסד כזה, שוב אל האווירה הגדולה והיפה, ומחזירה אותנו להקדמת מתן תורה, ואל משה אמר בפרק כ"ד, עלה אל השם, ומשה עולה אל הר סיני, והוא מגיע למעלה. אולי רק נתחיל בפסוקים האלה, למרות שהם נמצאים מן הצד השני, במקור 9. הוא עולה אל ההר, ויכתוב משה את כל דברי השם, וישכם בבוקר, ויבן מזבח תחת ההר, ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל. וישלח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות, ויזבחו זבחים שלמים לאדוני פרים. אגב, אנחנו זוכרים שכאשר היו עוד בהתחלה במצרים, שאל משה את הקדוש ברוך הוא, מי אנוכי כי אלך אל פרעו, נכון? וכי אותי את בני ישראל ממצרים. והקדוש ברוך הוא ענה לו, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים. זוכרים את הפסוק? תעבדון את האלוהים על ההר הזה. איפה התעבדון הזה מופיע? לא כתוב בהוציאך את העם ממצרים תקבלו תורה. לא כתוב בהוציאך את העם ממצרים תזכו לקבלת התורה ואתגלה עליכם בהר סיני ותראו את הקולות והלפידים או תקבלו את עשרת הדברים, אלא תעבדון. תעבדון זה דבר אחד בתורה, קורבנות. איפה זה מופיע בהר סיני? זה לא הופיע במתן תורה בפרשת ידרו. הנה זה מופיע עכשיו. הוא בונה אם כן את המזבח, ויש שם 12 מצבה ל-12 שבטי ישראל. אולי את הפרט הזה פחות מדי שמים לב אליו. אבל בהר סיני, כדאי לזכור, לפני הקמת המשכן, יש בפעם הראשונה קורבנות של כלל ישראל. עבודת קורבנות. עם 12 מצבה ו-12 שבטי ישראל עליהם. והוא שולח את נערי בני ישראל, כמו שאמרנו, והם מעלים עולות וזובחים זבחים שלמים להשם פרים. אגב, מעניין, לא כתוב הישלח את כהני בני ישראל. מדוע? הבכורים עוד לא חטאו. והוא שולח את נערי בני ישראל. ועכשיו העיקר. ויקח משה חצי הדם, עבודת מקדש ראשונה כזאת, לפני שיש מקדש. הר סיני הוא המקדש הזה. משונה מאוד, תראו מה קורה. ויקח משה חצי הדם וישם באגנות, וחצי הדם זרק על המזבח. ויקח ספר הברית, זאת הפעם הראשונה והאחרונה בחמישה חומשי תורה, שכך נקרא ספר התורה. ספר הברית, היחידה, הוא יקרא שוב ספר הברית כשיושיהו ימצא ספר תורה בבית המקדש. לא אכנס לכל הסיפור. ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם, זאת אגב גם הפעם הראשונה שמשה רבינו כותב ספר, הוא לוקח ספר, אינני יודע עוד מה כתוב בו. מבראשית עד מתן תורה, אומר רש"י, עשרת הדברים אומרים אחרים, לא חשוב. הפעם הראשונה אנחנו פוגשים את משה לוקח ספר. כלומר, הוא כתב את הדברים, כך היה בפסוק הראשון שקראנו, נכון? ויכתוב משה, והכתיבה הזאת נעשתה לספר הברית, ועוד רגע נראה למה הוא נקרא ספר הברית. ויקרא באוזני העם, ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אני רק רוצה להזכיר, הנעשה ונשמע הגדול הזה. הנעשה ונשמע שהוא הייחוד שלנו על כל האומות, שכל האומות שאלו מה כתוב, ואנחנו אמרנו נעשה ונשמע, לא הופיע בפרשת יתרו של השבוע שעבר. שם היה כתוב כל אשר דיבר השם, נעשה, עוד לא הופיע נעשה ונשמע. הוא מופיע רק כתוצאה מספר הברית, ומהקורבנות הללו, ומהמעמד הזה שהוא מעמד הברית הראשון שמשה רבינו עורך עם ישראל. ברית בין השם, בין ישראל, אני ארצה לטעון עוד מעט, בין ישראל לבין עצמם. זאת ברית של ישראל, התורה והקדוש ברוך הוא, וצריך להבין את הברית הזאת. ויקח משה את הדם, זה הדם שמקודם סופר עליו מן הקורבנות, ויזרוק על העם. ממש מן ואומר לך בדמי חיי. ויזרוק על העם ויומר הנה דם הברית. אנחנו רגילים לדם הברית לברית מילה. הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם על כל הדברים האלה. הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם על כל הדברים האלה. מעמד ברית שצריך לתת עליו את הדעת. הברית הזאת שמסיימת את פרשת משפטים מחזירה אותנו כמו שאנחנו אמרנו למעמד הר סיני. אבל אני רוצה לחזור לפרשת משפטים מתחילתה. בסופה, בסופו של העיון שננסה לברר יחדיו, נחזור בעזרת השם אל הברית, אל מעמד הברית ואל ספר הברית. אני רוצה לפתוח ולעסוק הפעם מתוך פרשת משפטים ממש בפסוקי הפתיחה. פרשת עבד עברי, ללמוד יחד את הפרשה קצת. עוד רגע נראה שפרשת עבד עברי גם היא ברית. ברית מוזרה. נגיע לזה עוד רגע. כך נפתח את הפרשה, מקור אחד, אני חוזר לעמוד.
בהתחלה.
ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. ההקדמה אומרת שמה שהולך להיות עכשיו בפרשה הארוכה הזאת, אלו דינים אזרחיים שיצטרכו להתברר בינינו, בין אדם לחברו. נכון? אמרנו. הקאות ובצורה כללית הייתי אומר חזקים מסיבה מסוימת המנצלים חלשים מסיבה מסוימת על עונשיהם. גנב ונגנב וטובח ומוכר ושור ובור ושומר ומפקיד ונפקד ומכה אבי ואימו ומכה כל הפרטים כולם. ומשום מה הפרשה פותחת דווקא בפרשת עבד עברי, אנחנו נתמקד בו, למרות שהפסוקים הבאים אחר כך הם המשך ישיר, הם עוברים לפרשת עמה עברייה. אבל כיוון שיש כמה וכמה נושאים נפרדים, זה עיון בפני עצמו ולא נספיק להגיע אליו. הנה הפרשה. כי תקנה עבד עברי. 6 שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. אולי לפני שאני אמשיך. בתורה ישנם 2 מקרים שאדם נעשה לעבד עברי. עבד עברי הכוונה היא אדם מישראל. כשר וטוב. שנעשה לעבד עברי, לא עבד כנעני של מי שהוא עברי. אלא עבד עברי. בניגוד לעבד כנעני, אנחנו עוסקים הפעם רק בעבד עברי. כי תקנה עבד עברי. יש 2 מקרים, האחד הוא שאדם מוכר את עצמו כי מסכן אין לו כסף. השני הוא שאדם, לא הוא מסכן אלא זה שהוא גנב ממנו, והוא נמכר בגניבתו, ובית דין הם אלה שמעבירים אותו לדבר הזה. מה קרה? בית הדין השיתו עליו תשלומי כפל על גניבתו. או אולי תשלומים גבוהים יותר. ארבעה וחמישה השיתו עליו כנס גדול על הגניבה שלו. וכדי לשלם את הכנס הזה אין לו כסף. אומרים לו, אדוני, אין לך כסף, לך לעבוד. איך לך לעבוד? על ידי היותך לעבד עברי, ועכשיו נדון בדינים של עבד עברי. עוד רגע נמשיך. כאן בפרשה מדובר על עבד עברי שמחרוהו בית דין, לא שמחר את עצמו. מאיפה אני יודע את זה? מזה שהעבד העברי שמוכר את עצמו מופיע בפירוש בפרשה אחרת. מי שרוצים לדייק יראו את זה במקור 6, וכי ימוך אחיך בפרשת בהר סיני בספר ויקרא ונמכר לך. מה זה וכי ימוך אחיך? אז כן, הוא מח, אין לו כסף, אין לו יכולת להחזיק את עצמו. אז יש דינים מיוחדים, לא תעבוד בו עבודת עבד. אגב, אותם דינים חלים גם על זה שמחרו בידים. כתחיר, כתושב יהיה עמך, עד שנת היובל יעבוד עמך, ויצא מעמך הוא ובניו עמו, ושב אל משפחתו ואל אחוזת אבותיו ישוב, כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לא ימכרו ממכרת עבד. מעניין שכשעוסקים בפרשת העבד, בפרשת בהר, מזכירים בעיקר את הזהירות מחס וחלילה, אל תחשוב שהוא עבד, במובן הרגיל של המילה. הוא שכיר, כשכיר, כתושב. אגב, נלמדים איזה לימודים מדהימים. כשכיר, כתושב, אומר תנא אחד במחילתא, אסור לך להעביד אותו בלילה. שכיר זה עבודת יום. עוד המון המון דברים, הוא שכיר. מגיע אחרי זה למושגים האלה. לא תעשו עבודת עבד. בכל אופן, זה מדבר על עבד שמוכר את עצמו. אם כן, אני חוזר למקור אחד, העבד העברי שלנו הוא עבד שמחרו בית דין. אגב, דבר מאוד הגיוני. כי פרשת בהר מדברת על עניינים של שמיטה ויובל והחזרת שדות לבעליהם והחזרת המצב הסוציאלי למצב הנורמלי שלו. אז היא מדברת על אדם עני, איך משיבים אותו ומה עוזרים לו. פרשת משפטים היא הפרשה של הגנבים. אז ממילא העבד העברי הוא גם כן אחד מהמשפחה. והוא גנב, ועכשיו עוסקים בשאלה איך, הייתי אומר, משקמים אותו. איך מוציאים אותו מזה. איך גורמים לכסף שהוא צריך לשלם לניזק שיחזור אליו וכו' וכו'. השאלה שאותי מטרידה כשאני פותח את הפרשה, אם זה נכון כל מה שאמרנו, אני הייתי שם את פרשת עבד עברי אחרי שהייתי מספר על דיני גניבה? זה לא הגיוני בכלל. קודם כל, תספר לי שיש בעולם גנב. אני עוד בכלל תמים, אני עוד חי בהר סיני. עוד לא ראיתי שום דבר כזה. אין בכלל, איפה יש כזה דבר? אחר כך תספר לי שהגנב הזה צריך לשלם תשלומי כפל. אחרי זה תספר לי שאם הוא תובח או מוכר את השה או את השור, הוא צריך לשלם פי ארבע ופי חמישה. אחרי זה תגיד לי שיש בעולם מי שלא יכול לשלם, ואז תספר לי שעושים לו פתרון שנקרא עבד עברי, זה ייראה יותר יפה. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. המשפט הראשון האזרחי שיש לדבר עליו זה כי תקנה עבד עברי. אין דברים יותר בסיסיים, יותר ראשוניים. הרי כדי להבין את העבד העברי הזה, כמו שאמרתי, צריך להבין שהוא נמכר מפני שהוא גנב. ועוסקים בגניבה עוד 20 פסוקים. תתחיל שם. זה הסדר ההגיוני. זאת שאלה ראשונה. אנחנו בפרשת עבד עברי. נמשיך לשאלה הבאה. נקרא. נשים לב לא לשאלה, נשים לב מה בעצם כתוב בפרשת עבד עברי. מה הנושא המרכזי? אני אקרא. כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. אין מצווה לקנות עבד עברי. מה המצווה? לשחרר אותו אחרי שש שנים. עכשיו נשים לב מכאן ואילך, זה הנושא היחיד שעוסקים בו בפסוקים. אם בגפו יבוא, בגפו יצא. כלומר, השאלה היא בקיצור, איך השחרור נעשה? עברית אחרת, אם נדייק קצת, פרשת עבד עברי היא פרשת שחרור עבד עברי. פסוק ראשון אומר, בשביעית הוא יוצא חופשי. כלומר, זכות העבודה שלך איתו היא עד שש שנים. אגב, חבל שמקור שש שכל הזמן, אנחנו לא נעבור אליו שוב, נמצא מהצד השני, אבל אפשר לסנחרן, זאת אומרת, כל מה שמופיע לגבי פה, מופיע גם לגבי פה. לא תעשה בו עבודת עבד, עבדיים, כשכיר, כתושב, זה חל על שניהם. מה שפה מופיע, מופיע פה, ומה שפה מופיע, מופיע פה. אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם בעל אישה הוא ויצאה אשתו אמו. עוד מעט נבין על מה מדובר פה. אגב, מה זה אם בעל אישה הוא ויצאה אשתו אמו? מה פירוש ויצאה אשתו אמו? אם בעל אישה הוא גנב, נכון? הם לא חייבים לגנוב בזוגות. הוא גנב לבד, נכון? אז אם הוא גנב, מה פירוש אם בעל אישה הוא ויצאה אשתו אמו? מי הכניס אותה? מאיפה היא צריכה לצאת? רש"י אומר, שכחת. כשאתה לוקח עבד עברי, אתה גם משלם מזונות לאשתו. כי מה היא מסכנה אשמה? עוד נדבר על זה בהמשך. אם אדוניו ייתן לו אישה, על איזו אישה מדובר, נדבר עוד מעט, וילדה לו בנים או בנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה. מה? האישה שלו תהיה לאדוניה? לאדון? צריך להבין. והוא ייצא וגפו. אבל שוב, מה הנושא? איך עבד עברי יוצא? ואם אמור יאמר העבד, כלומר, עכשיו עוברים לדיון הבא, הוא לא רוצה לצאת, כלומר, הנושא שלנו זה יציאת עבד, והעבד לא רוצה. אומרים לו, צא, הוא לא רוצה. אגב, חז"ל עומדים, ואם אמור יאמר, אם הוא אמר פעם אחת זה לא מספיק לי, צריך שהוא יאמר וישנה ויאמר וישנה ויאמר, תוכיח לי בבית דין שהוא אמר את זה הרבה פעמים. ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי. אז אנחנו לא לגמרי מבינים את אשתי, כי הרי אשתו יוצאת איתו. אז זאת אומרת שאשתי פה זה משהו אחר. עוד מעט נדבר על זה. אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי. אשתי ובניי זה אלה שנשארים עם האדון. נצטרך עוד מעט להבין על מה מדובר. לא אצא חופשי, זאת אומרת שוב הנושא הוא לצאת, ואני לא רוצה לצאת חופשי. לא רוצה חירות. והגישו אדוניו אל האלוהים. זאת הפעם הראשונה שבית הדין נקרא אלוהים. והגישו אדוניו אל האלוהים. והגישו אל הדלת או אל המזוזה. סתם כך, בכלל בי... רק אסוציאציה. מה מזכיר לנו מיד אחרי היציאה ממצרים המוטיבים האלה? הדלת, מה? המזוזה? מזכיר משהו. אדוני, אתה לא רוצה לצאת? אתה בטוח שאתה רוצה להישאר פה? והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, ועבדו לעולם. בסדר? ועבדו לעולם. אגב, מה זה לעולם? עד היובל. היובל יכול להיות שנה אחר כך. ואם, יכול להיות יותר. ואם ביובל עדיין אמור יאמר, אמור יאמר, אמור יאמר, אהבתי, נגיד לו, אדוני, לך לבדיקה. אנחנו מצטערים, גמרנו את פעולת השיקום, אתה יוצא חופשי. על כוחך חופשי. אם לפני היובל, הוא יכול להישאר פה. בסדר? נצטרך אחרי זה להבין מהי הרציעה הזאת, מה קרה. אבל הנושא הוא מה? שחרור העבד. ואני חוזר לשאלה, למה בתחילת הפרשה? ואני רוצה להקצין את השאלה הזאת על ידי ראייה מלמעלה של מקור שלוש. מקור שלוש, ככתוב, הוא פשוט הפטרת פרשת השבוע שלנו. אנחנו אמונים כאן בשיעור הרבה פעמים בסייעתא דשמיא לעסוק בהפטרות. ובכל פעם שאנחנו עוסקים בהפטרות, יש ולטעון שההפטרה אינה עוסקת בדבר אחד בפרשה, אלא מנסה לראות נקודה פנימית שחורזת את הפרשה כולה. תמיד ככה אנחנו מבקשים. אם יש מקום שבו זה יכול להיתקע לנו, הכי טוב או הכי רע לנו זה פרשת משפטים. איך אפשר לחרוז את כל הבעיות האזרחיות שעסוקות? אלא אם כן הייתי הולך לאיזושהי מבואה שעוסקת ברעיונות הצדק, באופן כללי, לא באיזה מצווה ספציפית. המון, מה, כמה נבואות יש על זה. פתח הרצובות רשע, התר אגודות מותה, למה לירוב זבחיכם? כל הקריאות לבן אדם לחברו, נכון? טבעית בפרשת משפטים, אני לא אלך לחפש הפטרה שעוסקת בפרט אחד מהפרשה. גם אם הוא חשוב, אני לא אחפש הפטרה על שומר שכר. דבר מאוד מוזר. תראו במה עסוקה הפטרת פרשת משפטים. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת השם אחרי קרות המלך צדקיהו ברית את כל העם אשר בירושלים לקרוא להם דרור. אנחנו קרובים לגלות, ירמיהו, גלות בבל. לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו העברי והעברייה חופשים לבלתי עבוד בם ביהודי אחי הוא איש. תיאור היסטורי מרתק. בשלב מסוים, בימי צדקיהו קבעו משחררים עבדים עבריים אצלנו. לבלתי עבוד בם ביהודי אחי הוא איש. וישמעו כל השרים וכל העם אשר באו בברית לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו חופשיים לבלתי עבוד בם עוד וישמעו וישלחו. נכון? הייתה ברית, ברית של שחרור עבדים בישראל, וכולם נהגו כך. אבל אחר כך, סיפור היסטורי שירמיהו מספר. וישובו אחרי כן, וישיבו את העבדים ואת השפחות אשר שילחו חופשים, ויכבשום לעבדים ולשפחות. זהו אגב את הביטוי. את מי ששלחו, כבשו. כיבוש. ויהי דבר השם אל ירמיהו מאת השם לאמור. כה אמר השם אלוהי ישראל. עוד מעט נמשיך. קודם כל הנושא של ההפטרה הוא מה? שחרור עבדים. אני עוד לא מבין למה כל פרשת משפטים מתחילה בכלל בשחרור עבדים. ופתאום מסתבר שזה הנושא של כל הפרשה בהפטרה. אין עוד נושא. על זה מדברת ההפטרה כולה. אבל חכו, עכשיו רק נתחיל. ויהי דבר השם אל ירמיהו מאת השם לאמור, כה אמר השם אלוהי ישראל. עכשיו חידוש. אנחנו עכשיו למדנו שצדקיהו באיזשהו שלב שם קרתו ברית לשחרר עבדים, ואחרי זה הפרו את הברית. נכון? מעניין הביטוי הזה ברית. פתאום מספר עכשיו ירמיהו שכך אמר לו הקדוש ברוך הוא. מהפכת עולם. כה אמר השם אלוקי ישראל, אנוכי קראתי ברית את אבותיכם. אני מכיר ברית אחת שהקדוש ברוך הוא קראת את אבותינו עד הר סיני, קראנו עליה מקודם. נכון? ספר הברית. לא יודע מה כתוב שם. יכול להיות שכתוב שם מבראשית עד מתן תורה. יכול להיות שכתוב שם מבראשית עד סוף פרשת משפטים לדעה אחת. איך שלא יהיה, לא כתוב שם פרשת שילוח עבדים ככה באותיות מיוחדות. לפי רוב הדעות בכלל לא כתוב שם את זה. תשמעו מה כתוב פה. אנוכי קראתי ברית את אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים מבית עבדים לאמור. נו, אם לא היה כתוב את ההמשך, מה הייתם אומרים? הוציאו אותם מארץ מצרים מבית עבדים לאמור. נו, מה הברית? נכון? אנוכי אשר, לא ככה, שוב זה. ככה, אני הייתי מצפה? לא, מה פתאום? מקץ 7 שנים, תשלחו איש את אחיו העברי, אשר ימכר לך ועבדך 6 שנים. ושילחתו חופשי מאמך. מה, אתה קראת אתנו ברית כזאת ביום הוציאך ממצרים? למה זה לא כתוב בתורה? אגב, מתי נכרתה הברית? לא כתוב שהיא נכרתה בהר סיני, אלא מתי? ביום הוציאי. מתי? אתם זוכרים שם לפני קריאת ים סוף אולי, או תוך כדי... אצלנו זה לא מופיע בגרסה. מתי זה היה? סיפור שבא ירמיהו ואומר בשם השם, חכו ותראו את המסקנות שלו. ולא שמעו אבותיכם אליי, ולא ייתו את אוזנם. ותשובו אתם היום ותעשו את הישר בעיניי. בהתחלה כשאתם שחררתם עבדים מאוד שמחתי. שבתם ועשיתם הישר בעיניי. מה זה הישר בעיני השם? לקרוא דרור איש לרעהו. ותכרתו ברית לפניי בבית אשר נקרא שמי עליו. מה? לקרוא דרור איש לרעהו, אני מבין, זה ברית בין אחים. זה ברית לפניי בבית אשר נקרא שמי עליו. אני מבין שספר הברית זה שהקדוש ברוך הוא ועם ישראל קרתו ברית עם התורה. יש פה מהפכות. קודם כל ביום הוציאו אותם ארץ מצרים, דעו לכם, לא ידענו עד היום, היה מצוות שחרור עבדים, שילחו עבדים. אני ציוויתי אתכם מקץ שבע שנים, אגב הפסוק מקץ שבע שנים אצלנו לגבי עבדים ושחרור מופיע בכלל בספר דברים, עוד 40 שנה. ואז נחרטה ברית איתי כשאתם שחררתם אחד את השני. פסוק תזיין, זה הפטרה מדהימה. ותשובו, עכשיו כשכבשתם אותם עוד פעם, זוכרים את הביטוי ותכבשו? ותשובו, הפעם לא משתמשים בביטוי לכבוש. תראו מה זה. ותחללו את שמי. כלומר, מה זה נקרא להחזיר עבדים? לחלל שם שמיים. מה זה נקרא לשחרר עבדים? לכרות ברית בבית אשר לפני השם. ומתואר פה איזשהו אירוע היסטורי שלא שמעתי עליו. ותשובו ותחללו את שמי ותשיבו איש את עבדו ואיש את שפחתו אשר שילחתם חופשים לנפשם ותחבשו אותם להיות לכם לעבדים ולשפחות. טוב, אז מה המסקנות? זה הנורא מכל. לכן, כה אמר השם, אתם לא שמעתם אליי לקרוא דרור איש לאחי ואיש לרעהו. נכון? לכן הנני קורא לכם דרור נאום השם אל החרב, אל הדבר ואל הרעב, ונתתי אתכם לזהבה לכל ממלכות הארץ. שמעתם? על מה באה הגלות? על אי שחרור עבדים? כך לימדו אותם? ירמיהו. ונתתי את האנשים העוברים את בריתי אשר לא הקימו את דברי הברית אשר קרתו לפניי העגל אשר קרתו לי שניים ויעברו בין בתריו. מה זה קשור? שרי יהודה ושרי ירושלים, הסריסים והכהנים וכל עם הארץ העוברים בין בתרי העגל. הוא מזכיר לנו איזשהו עגל. אבל הוא מדבר על שחרור עבדים. ונתתי אותם ביד אויביהם וביד מבקשי נפשם, והייתה נבלתם למאכל לעוף השמיים ולבהמת הארץ. ואת צדקיהו מלך יהודה ואת שריו אתן ביד אויביהם וביד מבקשי נפשם וביד חיל מלך בבל העולים עליכם. הנני מצווה נאום השם והשיבותים אל העיר הזאת ונלחמו עליה. מי? הבבלים. ולחדוה ושרפו באש, ואת ערי יהודה אתן שממה מעין יושב. אגב, כאן מסתיים את הנבואה הזאת. רק מסברי ההפטרות לא יכולים לסיים הפטרה כך. אז הם מביאים לנו שני פסוקים מפרק קודם. כה אמר השם, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. גם זרע יעקב ודוד עבדי הם אס מקחת מזרעו מושלים אל זרע אברהם יצחק ויעקב. כי אשיב את שבותם וריחמתים. טוב, זה שני פסוקים ממקום לגמרי אחר כדי לסיים בנחמה, נכון? אבל על איזה ברית מדובר בשני הפסוקים האחרונים? אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. התורה. מה כתוב פה? ורבותיי, חידוש היסטורי גדול, התלמוד הירושלמי אומר בצורה מפורשת את מה ש... במדרשים אחרים הופיע בצורה עוד יותר מפורשת. חידוש מופלא. במצרים לא רק פרעו שיאבד יהודים. במצרים אווירת העבדות חלחלה בנו, עד שעשירים שיאבדו עניים. העשירים שבינינו, אולי אלה שעליהם כתוב שכל כך רצו להישאר שם, משעבדים את אחיהם. הירושלמי לומד את זה מהפרק הזה בירמיהו. לפי הירושלמי, לפי התלמוד הירושלמי, אנוכי קראתי ברית את אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים לשלח איש את עבדו ואת שפחתו. זה נאמר עדיין במצרים. עכשיו אני רוצה לומר את המשפט הקשה, כתנאי ליציאת מצרים. ושם נאמר, לא אוכל להוציא אתכם ממצרים אלמלא אתם משחררים עבדים. פסוקים מפורשים במקור 4, פסוקים לא מובנים, הם המקור של הירושלמי הזה. זוכרים? עסקנו בפסוקים האלה הרבה פעמים, משה רבינו הולך אל עם ישראל ואומר להם, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, נכון? ולעם קשה מאוד לקבל את הבשורות מפני שהוא במצב קשה, ומופיע שם בפסוק ט' במקור 4 בפרק ו', וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה, מקוצר רוח ומעבודה קשה, לא שמעו. וידבר השם אל משה לאמור, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו. וידבר משה לפני השם לאמור, אין בני ישראל, לא שמעו אליי. איך ישמעני פרעה ואני ארע על שפתיים? שאלה טובה, דיברנו על זה הרבה פעמים. מה עושה לו הקדוש ברוך הוא? וידבר השם אל משה ואל אהרון. הפעם בשיעורים דיברנו על זה שהוא אמר, תלכו ביחד, משה ואהרון. אבל עכשיו אני חוזר לדברים הכתובים. וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. אני מבין שאפשר לצוות את פרעה להוציא את בני ישראל מארץ מצרים, אבל איך בדיוק מצווים את בני ישראל להוציא את בני ישראל מארץ מצרים? אומר הירושלמי, אומרים לעשירים לשחרר את העבדים, כי הם מחזיקים אותם בארץ מצרים. ויצווהם אל בני ישראל, ואחר כך אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. הנה הירושלמי. אמר רב שמואל ברב יצחק, וידבר השם אל משה ואהרון, ויצווהם אל בני ישראל על מה ציוום? על פרשת שילוח עבדים. איפה? במצרים, לפני המכות. ביום הוציאי אותם פירושו, על מנת שהוציא אותם מארץ מצרים, ציוויתי עליכם את שילוח העבדים. אתם זוכרים את והגישו אדוניו אל הדלת או אל המזוזה? אדוני, אתה רוצה להישאר עבד? אתה רוצה עוד פעם להיזכר במצרים? בדלת, במזוזה? אני רוצה לחזור לתחילת הדברים. אז אני מבין שפרשת שילוח עבדים היא כנראה פרשה גדולה מאוד. היא כנראה מחזירה אותנו לרעיון של מצרים ויציאת מצרים, והיא כנראה קשורה לאירועים היסטוריים גדולים, והגלות קשורה אליה. הכל אני מבין, אבל אני רוצה להבין את הפרשה. אני רוצה לחזור עכשיו לפסוקים עצמם. כי נדמה לי לתומי, שבינינו לבין עצמנו, כשאנחנו מגיעים לפרשת עבד עברי, דווקא יש לנו הרגשה לא טובה. יש לנו הרגשה כזאת, נו, חוזרים לתקופת העבדות, נכון? אנחנו הנאורים, מסתכלים ככה אל הפסוקים האלה די ברחמנות, קונים עבדים בכלל, קונים בני אדם, מוכרים. בוא נלמד רגע את הפרשה הזאת יחד. את הפרשה הקצרה הזאת של כי תקנה עבד עברי, פשוט עם רשי, עם רשי. רשי נצמד פה לפסוקים, לפשט, לפשט, לפשט. זה לא רשי, זה המחילתא, זה המדרש הראשון על הפסוקים. מקור חמש. כי תקנה. ואנחנו לא נקרא את הכל, נקרא ככה בקיצור. כי תקנה מיד בית דין. נכון? כבר סיכמנו. שמחרו בגניבתו. אני עכשיו רוצה להתחיל ולהסביר. אתם יודעים למה פרשת עבד עברי מופיעה בראש ספר, בראש פרשת ובראש סדר משפטים? כי רוצים להגיד לנו את הדבר הבא. ולאט לאט אני אראה את זה בפסוקים. אדוני, אני יכול לספר לך עכשיו מה עושים לגנב כדי להעניש אותו. איך מוציאים ממנו תשלומי כפל. אני יכול גם להגיד לך איך כאשר הוא יחמיר בפעולותיו מוציאים ממנו אפילו 4 ו-5. ומה עושים למכה ומה עושים למקלל. אבל אותי מעניין דבר אחר לגמרי. אותי מעניין איך מייצרים חברה שתעשה טיפול שורש בעניין. איזה משפטים אפשר לשים לפניהם? שלפני שאנחנו מגיעים לעיסוק בגנב ובגניבה ובתשלום ובכנס, איך אמורה להיראות חברה שמטפלת באמת בבעיות האלה? לא ששולחת גנב לבית ספר לגנבים מתקדמים, מה שנקרא בלעז בית סוהר. יש בתי ספר לגנבים מתקדמים לפי דרגות, תלוי. אם הוא גנב ברמת שלום, אז יש בית ספר לגנבים מתקדמים שלום, יש בית ספר לגנבים מתקדמים מחוזי, ויש בית ספר לגנבים מתקדמים עליון. זה גנבים מתקדמים מאוד. זה תלוי בעוצמת הפשע. כמה אתה צריך לעבור סטאז' כדי להתקדם? אני רוצה לעסוק, אומרת התורה, בתחילת פרשת משפטים, באיך בונים חברה שבאמת רוצה לטפל בטיפול שורש בשאלות שהיא תעסוק בפרשת משפטים. לא מעניין אותי כמה משלמים. מעניין אותי. דרך אגב, אצלי אין דבר כזה שגנב לא ישלם תשלומי כפל כי הוא מסכן. גם אני מסכן כי גנבת לי. אבל אני צריך לדאוג לשאלה איך אני הופך את זה למנוף, לא רק כדי להציל את הנגנב מידי הגנב, אלא גם כדי להציל את הגנב מידי עצמו. איך אני בונה מערכת שעוסקת גם בסיוע לנגזלים וגם בסיוע לגוזלים מפני עצמם הגוזל? יש דרך? אני פותח בפרשת עבד עברי שבשטחיות מחרידה אנחנו מעדיפים תמיד לשים אותה בצד. זה נראה לנו שייך ללפני 9,000 שנה כזה. הימים החשוכים של עבדות. בואו נדבר דברים נאורים, מודרניים. יש לי בקשה ככה לכמה דקות, בואו לא נדבר דברים נאורים. כי הם מחזירים אותי תמיד מאוד אחורה. כי תקנה, מדובר כאן לא על עבד עברי שמוכר את עצמו, זה יהיה בפרשת בהר, פה מדובר על עולם שיש בו גנבים. רד מהר סיני עכשיו. בוא למציאות תנחת. יש פה גנבים ויש פה גזלנים ויש פה נגנבים ויש פה מסכנים. איך אתה מוריד את הר סיני למציאות הזאת? ובכן, כי תקנה מיד בית דין שמחרו בגניבתו, כמו שנאמר, אם אין לו ונמכר בגניבתו. או אינו אלא נוחר עצמו מפני דוחקו. אולי לא. אבל במחרו בית דין לא ייצא בשש. מה פתאום? אולי נגיד שמחרו בית דין שיוכל אותה, שישאר פה בפנים מאסר עולם. מה זה שיצא בשש? מה פתאום ייצא בשש? שימשיך פה, שיקבר, שירקה, מכירים. אולי כשהוא אומר וכי ימוך אחיך בפרשה של מקור שש. אי רצון כאילו מקור שש כתוב פה גם. הוא כתוב רק מהצד הזה. כשהוא אומר וכי ימוך אחיך ונמכר לה אחרי מוכר עצמו מפני דוחקו אמור. נו, אז מה אני מקיים? כי תקנה ונמכר בבית דין. יופי. שויין. אז גם הוא יוצא בשנה השביעית. 6 שנים יעבודה לך, אין אדם שעובד יותר מ6 שנים. טוב. עכשיו מה אני צריך לעשות איתו? הפסוק הבא הוא אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם בעל אישה הוא ויצאה אשתו אמו. טוב, רש"י, אם בגפו יבוא שלא היה נשוי אישה, הוא בא לבד, בגפו יצא. אני קופץ לדיבור הקטן הבא. מגיד שאם לא היה נשוי מתחילה, אין רבו מוסר לו שפחה כנענית להוליד ממנה עבדים. הופה, זה כבר נראה לנו באמת מיושן ופרימיטיבי. מה מדובר פה? אז בואו נברר, לאט לאט. בואו נלמד את זה. אם, נגיע לזה עוד מעט, אם בעל אישה הוא, אבל אם הוא גנב נשוי, יש דברים כאלה כנראה גם, שיכול לקרות. אם בעל אישה הוא ישראלית, אומר רש"י, ויצאה אשתו אמו, וכי מי הכניסה, שואל רש"י, שתצא. מה, היא צריכה לבוא איתו לשש שנים? אלא מגיד הכתוב שהקונה עבד עברי קנה מפטיר. חייב במזונות אשתו ובניו. חכו עוד מעט, תראו בכמה עוד דברים אחר. אם אדוניו ייתן לו אישה, פסוק ד', אם אדוניו ייתן לו אישה, וילדה לו בנים או בנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא ייצא בגפו. רגע, 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 אני רוצה להבין על מה מדובר. אמרו לי מקודם שאם הוא בא רווק עוד לא נשוי, אז אדוניו לא נותן לו את האישה הזאת. אם הוא כבר אחרי, אז כן. אז על מה מדובר בדיוק? אם אדוניו ייתן לו אישה, פסוק ד' רש"י, מכאן שהרשות ביד רבו למסור לו שפחה כנענית להוליד ממנה עבדים, זה מהפכה. הרי עבד עברי הוא יהודי כמוני, כמוך, כמו כל אחד. איזה יתר יש לו להתחתן פה עם גויה? מדובר פה עכשיו בשפחה כנענית. אז א' היא לא גויה לגמרי. שנית, זה בכלל לא להתחתן. אז מה זה כן? בוא נבין. תזכרו, אנחנו מדברים בימים שבהם מותר לשאת יותר מאישה אחת. עכשיו אני רוצה רק רגע להבין על מה מדובר. האיש הזה גנב. התפקיד שלי, האדון, שעוד מעט נראה כמה הוא אדון, אולי אגב לחצי שנייה כדי להבין כמה הוא אדון, לפני שנגיע לנושא האישה, אולי לחצי שנייה כדי להבין את מושג האדון, תנו שנייה אחת לקפיצה שנייה, למקור שבע. שנייה. כתוב שם, בהמשך, שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי. נכון? שש שנים יעבוד. שואל המכיל, אתה רואים מקור שבע? שומע אני כל עבודה במשמע. אולי שש שנים יעבוד, הכוונה היא כל עבודה. תלמוד לומר, לא תעבוד בו עבודת עבד. מכאן אמרו, תשמעו, עבד עברי, הוא נמכר בגנבתו, כלומר הוא לא הגיע הנה בהתנדבות, מפני שהוא קיבל צלש למעשים טובים. מכאן אמרו, לא ירחוץ לו רגליו, לא ינעול לו מנעליו, אני עוד יכול להבין, לא ייתון לו כלים לבית המרחץ, היש, הוא אומר לו, תעזור לי עם הזה, כבד לי לקחת. לא. לא יסמוך לו במותניו, כיוון שעולה במעלה. במדרגה קשה לו קצת עם הגב. אסור לי לבקש מעבדי העברי שיגע לי בגב כדי לעזור לי לעמוד. ולא יתלנו, לא בפוריון ולא בכיסא ולא בלקטקה, כדרך שהעבדים עושים. כלומר, אסור לי לעשות אותו נהג שלי. תלמוד לומר הוא באחיכם בני ישראל. תקשיבו טוב. אבל בבנו ובתלמידו רשאי. אתם מבינים איזה עז נכנסה הביתה. כלומר, אני הבן, כלומר, בקיצור, אם אבא רוצה שאני אעזור לו במדרגות, קורא לי העבד העברי, אני הבן של הגביר, ואומר, אינה, 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 עכשיו. תעזור. והוא עומד שם בצד. לאדון אסור לבקש, כי כתוב, לא תעבוד בו עבודת עבד מסכן. מה עשה סך הכל גנב? מה יש? בחור טוב. שש שנים יעבוד, ממשיך המחילתא. זה אגב ההלכה, זו ההלכה. שש שנים יעבוד. שומע אני בין עבודה שיש בה ביזיון, בין עבודה שאין בה ביזיון. שומע אני, הכוונה היא אולי ככה הייתי חושב. אגב, עוד מעט נראה מה זה נקרא עבודה שיש בה ביזיון במחשבה. אני חשבתי, חווייס, נחכו. תלמוד לומר כשכיר, כתושב יהיה עמך. מה שכיר אין אתה רשאי לשנותו מאומנותו? אף עבד עברי אין אתה רשאי לשנותו מאומנותו. למשל, אני מקבל עבד עברי שגנב והוא אומר לי שהוא צייר. אז אני צריך לתת לו לצייר את הקירות אצלי. וכשהוא יגמור לצייר, זה. מכאן אמרו, לא יושיבנו רבו באומנות שהיא משמשת לרבים. זה הביזיון. כגון, הלוואי עליי, חיית, בלן, ספר, טבח, נחתום. מה? הוא לא היה רגיל לעבוד ברבים. בטח, הוא גנב בשקט. לא ראו, הוא עשה את זה באסתר. הוא אף לא עבד בחוץ, הוא לא היה רגיל. רבי יוסי אומר, הגזמתם, אם הייתה מלאכתו מיוחדת לכך יעשה, אבל רבו לא ישנה עליו. כלומר, אם הוא היה רגיל להיות ספר, זה בסדר אם הוא ימשיך. כשכיר, כתושב. מה שכיר עובד ביום ואינו עובד בלילה? אף עבד עברי עובד ביום ואינו עובד בלילה. רבי יוסי אומר, אתה צודק, אבל אם נניח בעבודה הקודמת הוא היה עובד גם בלילה, אז זה בסדר. רבי יוסי אומר, אם בעבודה הקודמת הוא היה עובד בחוץ, אגב, מה פירוש עבד עברי עובד בחוץ? הוא עובד נניח בתור ספר ומביא את המשכורת. אני מפרנס אותו, אני מחזיק אותו בבית אצלי. אני משקם אותו. עוד רגע תראו איך אני משקם אותו מבחינה משפחתית. איך אני מנסה לייצר חברה מחודשת ואדם מחודש. לדעתי הוויכוח בין תנא קמא לרבי יוסי הוא פשוט. תפקידך לשקם אותו. אומר תנא קמא, גם אם הוא היה רגיל לעבוד בתור ספר בחוץ, עכשיו אתה אחראי על השיקום. אז הוא יהיה בבית ספרך. אתה לא יכול להגיד לי שאתה אחראי אם הוא 8 שעות בחוץ. רבי יוסי אומר, לא, זה לא טוב לו, הוא רגיל לעבוד בחוץ, זה חשוב חינוכית. בשיקום גנב. זה המושג של עבד עברי. אגב, בסוף כתוב, אבל נגיע לסוף עוד מעט. עוד שנייה. נחזור רגע לאישה. נחזור רגע לפסוק ד', אני חוזר לרשי. אם אדוניו ייתן לו אישה מכאן שרשות ביד רבו למסור לו שפחה כנענית להוליד ממנה עבדים, או אינו אלא ישראלית, תלמוד לומר, אישה וילדיה תהיה לה אדוניה. הרי לא יכול להיות שאישה ישראלית היא אשתו והוא אישה. זה ודאי לא, זה מין דבר זה, מה פתאום, זה לא שייך למישהו אחר. אין לו שייך פה בכלל, אף אחד לא יכול להיכנס פה בעניין. האינו מדבר אלא בכנענית, למה? שהרי העברייה אף היא יוצאת בשש, ואפילו לפני שש היא מביאה סימנין יוצאה. נכון? בפרשה הבאה באמה העברייה, שנאמר, אחיך העברי או העברייה מלמד שאף העברייה יוצאת בשש. עכשיו אני רוצה להסביר על מה מדובר. יש פרשה שנקראת עבד כנעני. פעם אחת בשיעור כדאי לדבר על עבד כנעני, בפילי פלאות. בכלל, כשמדברים על עובדים זרים, כדאי לדבר על שני מושגים. האחד הוא גר תושב. צריך ללמוד את המושג. מה היחס? השני הוא עבד שעובד אצלך. אתם יודעים שעבד כנעני למשל חייב בחלק אדיר מהמצוות? הוא חייב במצוות? עשה שהזמן גרמן? לא, הוא חייב במצוות. אתם מבינים על מה מדובר פה? מדובר פה בסך הכל על הדבר הבא. יש בחברה עובדים זרים. איך אני מייצר מצב שבו הם הכי מרגישים שהם שייכים, אבל הם לא שייכים בצורה שמפריעה למערכת. תחשבו עכשיו מה קורה פה. אם נולדים לאדם שהוא עבד כנעני, או נולדים לאישה שהיא שפחה כנענית, והיא אומרת, אני רוצה להישאר פה. כולנו מכירים את זה. העונש הגדול ביותר שאתה יכול להגיד לאישה שבאה לעבוד כעובדת, אם מפריע לכם הביטוי עבד, כי אנחנו לא מבינים את הביטוי. העונש הגדול ביותר שאתה יכול להגיד זה, לכי הביתה. עכשיו אני בא ואומר את הדבר הבא. הילדים שיוולדו לך פה, נכנסים אוטומטית לתנאים האלה. עכשיו הם לא מצטרפים אליי בגיל 30, 40, אחרי לא יודע מה. גדלים פה. יש פה מערכת שעוסקת בשיקומו של העבד העברי. אתה צריך לחזור ולהשתקם, אתה צריך לחזור ולשקם חיים של אחריות, של משפחה. אז אדוניו נותן לו אישה, התורה כאילו התירה את הרעיון הזה, כי מערכת השיקום שצריך לעבור האדם הזה היא מערכת חיים שלמה. ובעצם בסופו של סיפור, זו מערכת שדנה איך כולם, כולם, כולם גדלים מזה. אגב, אני רוצה להסביר את זה כלפי האדון לשנייה אחת. אתם מכירים בן אדם נורמלי, מה שהחבר'ה קוראים לא פרייר, סליחה, שיהיה מוכן להכניס הביתה איזה מין פריץ כזה שקראנו לו בטעות עבד עברי? אני לא יכול לבקש מנותי. הוא לא יכול לעזור לי במדרגות. אסור לי לדבר איתו. כדאי לזכור את ההלכות האחרות, אם יש לי קר אחד, תשים את הראש. זה הולך אליו. אתה לא יכול לישון על קר כשהוא אין לו. לא יפה? אתם מבינים אגב מה הרווחים? אני אומר, העובדים שיוולדו אצלי, שאימם שמחה מאוד, באה התורה ואמרה, בזה אתה הופך להיות אזור פיתוח א' פלוס. זה ההטבות. אז לאדון יש הטבות. העבד עובר שיקום. מחלוקת תנאים. כמה השיקום צריך להיות הרמטי? מותר לתת לו לצאת החוצה תוך כדי שיקום, או שאתה הולך איתו לטיול ביד? והוא לא יכול לעבוד לבד בחוץ. אגב, המילה עבד קצת קשה לנו. חז"ל אומרים את זה מיד, במקור 8, חז"ל אומרים עבד. יכול תקראנו עבד לשום ביזיון? אולי מותר לך לקרוא לו רגע עבד, בוא שנייה. תלמוד לומר כי תקנה עבד עברי. התורה קראתו עבד בעל כורחה. התורה לא הרשתה לעצמה להגיד את המשפט הזה. היא מיד אמרה עברי. היא לא יכולה לעבור הלאה. כך תרגיש. ומה זה עבד עברי? תרתי דסתרי. הרי הוא עברי. אז זאת אומרת שמשהו עבד זה תהליך חינוכי, שיקומי. למה אתה אחראי על התהליך הזה? כי אתם ערבים. כי יש ביניכם ברית. איזו ברית? הברית הזאת בין כל ישראל, כולם. איך זה ממשיך הפרשה? אם הוא יבוא אחר כך ויאמר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. אגב, מי זאת עכשיו את אשתי? לא את אשתי הישראלית, אלא אהבתי את אדוני, את אשתי, אומר רשי, הכנענית. הוא אומר, די, אני רוצה להישאר פה, לא רוצה לחזור הביתה. זה לא טוב. אני שיקמתי אותך כדי שלא תיצור ביטלות. אני שיקמתי אותך כדי שתצא מפה. שימו לב לדינים. והגישו אדוניו אל האלוהים, לביתין אומר רשי צריך שימלך במוכריו שמחרו לו, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, אני לא אקרא את כל רשי, רשי מזכיר את הדלת והמזוזה במצרים, ואת האוזן זו ששמעה על הר סיני כי לי בני ישראל עבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו, ואם בסוף זה לא עוזר, ועבדו לעולם. עכשיו שני דברים חשובים. ועבדו לעולם עד היובל. ואגב, מה קורה ביובל? ביובל אומרים לו, אתה חייב להשתחרר. אבל מה קורה אז ביובל? נו, הרי למה אתה לא רוצה להשתחרר? כי אתה מפחד לחזור לעולם הקודם שהיית. נו, אבל מה קורה ביובל? העולם הקודם שהיית משתנה. השדות חוזרות לבעליהן. נכון, תמיד סיפרת לי כשעבדת בבית שסבא שלך היה לו חנות בוורשה? החנות חוזרת. ושהסבתא שלך הייתה שוחט, מכירים את הסיפור על הסבתא השוחט והסבא המוהל, כל ה... אז זה חוזר. אז כשאתה יוצא, אתה חלק מהחזרה הזאת. אתה לא יכול לעצור את זה. אגב, המחילתא אומר, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע. אני זוכר כילד שרצה אדוניו את אוזנו במרצע, נראה לי כל כך פגני. ורצה אדוניו את אוזנו במרצע. היום דרך אגב נדמה לי שכל מי שעושה להיות בן חורין עושה את זה. אבל נניח שלא. ורצה אדוניו את אוזנו במרצע. מומחים, יותר מומחיות, אמרו לי שאחרי שבועיים זה נסתם. זה המחמירים. ורצה אדוניו את אוזנו במרצע. עכשיו תקשיבו לעיקר ההלכה. אגב, אדוניו. ורצה, את אוזנו היה אפשר לכתוב. אדוניו אומרים חז"ל ולא שליח. כי זה צריך להיות אהבה דו-סטרית. אהבתי את אדוני והוא אותך. עכשיו העיקר, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. אתם יודעים מה הפירוש ההלכתי? אז לעולם זה עד היובל. אז מה זה ועבדו? אומרים חז"ל פשוט. כל עוד לא הייתה רציעה, בא נניח העבד הזה, הגנב בדימוס, ואומר, אני רוצה לעבוד פה. לקבל אותו האדון, יש בבית הדין רשימת משקמים. זה נשמע קצת יותר טוב, אני חושב, מההצעות המודרניות שלנו היום. והוא אומר לו, שולם עליכם, ותכיר את המשפחה. זה אני, זה בני. ותדע לך שבעבודה שלך לא אני רק נותן הוראות. גם הבן שלי לפעמים אומר שצריך להזיז את זה מפה, ואת זה מפה נניח כמו שסיכמנו, אתה צייר. אז גם הבן שלי רוצה ציור בכן, נכון? זה הגיוני, נכון? אבל אחרי שאדוניו רוצה את אוזנו, ועבדו רק את האדון לעולם, מה שנקרא הטבת תנאים. מעכשיו, לא רק אתה לא יכול לעזור לי כמו הבן בכיסא, מעכשיו גם לבן בכלל, סתם, אם הוא רוצה לדבר איתי, שיעשה את זה דרך הממם, דרך הממפי. כלומר, אין, גמרנו. ועבדו לעולם. זה נקרא עבד עברי. פרשה מעניינת. אלה ההלכות של עבד עברי. ביובל ההלכות האלה מסתיימות כי המערכת האלוקית חברתית חוזרת לתקנה. אבל מה עושים כשהמערכת עדיין יש בה פספוסים? אז יש חריגות. גנב זאת חריגה. אי רצון להשתחרר זאת חריגה. אז איך מייצרים מערכת שבה לא דוחפים את החריגים מאחורי הסורגים, אלא פותרים את הבעיות באמת ביחד? קוראים למערכת הזאת ברית. כל הר סיני הגדול שעברנו לא יבוא לידי ביטוי אלא בברית הזאת. אתם יודעים מהי פרשת כי תקנה עבד עברי? איך אתה מבטיח לי שאתה גם עם אדם שלכאורה יש לו את כל התיקים להפוך אותו לגנב ושיקמתי אותו ולכן אני מתנשא ופטרנליסט? שאתה תתייחס אליו כשכיר כתושב. נכון? את הרווחים שלו הוא ישקיע בתשלומי הכפל. כי אין שום הצדקה שאדם שלא משלם, מה הקשר? אז נניח שהוא יושב 3 שנים ומקבל אוכל לחץ. אז בזה הוא פתר את הבעיה החינוכית? נניח שאין שם בית ספר לעבריינים. אז מה זה בכלל קשור? איך הוא פתר את הבעיה? הוא גנב, הוא צריך להחזיר. מי ידאג לזה שהעולם יחזור לתיקונו והכסף יחזור למקום שלו? והגנב יחזור לעולם הפנימי שלו. וביטחונו העצמי ישוב לו, והיכולת שלו לפתח בית תשוב לו. ומי ידאג לזה שיהיה עוד בכלל מישהו שיהיה מוכן להשתמש, להשתתף ברשימת איך קראנו לזה? ברשימת המשקמים. מי ידאג לזה? איך המערכת התורנית, תראו איזו פרשה קצרה של כמה פסוקים. איך המערכת התורנית כאילו משפה, מייפה, נותנת להם את ההטבה שלהם. ואז פרשת עבדים כנעניים, ואז פרשת היובל, ואז... כי תקנה עבד עברי פותח את פרשת משפטים, לא כי פתחנו באיזו דוגמה אחת, אלא כי ביקשנו להראות איך תראה חברה שיודעת את חולשותיה, אם היא תהיה חברה שיש בינה לבין הקדוש ברוך הוא, ובינה לבין עצמה ברית. זאת סוגיית עבד עברי. כשבוחרת ההפטרה לעסוק בפרשת עבד עברי, היא בוחרת לעסוק בסוגיית עבד עברי, כי היא עוסקת ההפטרה בכל פרשת משפטים. היא עוסקת ברעיון של הברית הזאת ביניהם. כשמסתיימת פרשת משפטים, חוזרים אל הברית הגדולה, אל דם הברית ואל ספר הברית ואל נעשה ונשמע. תשאלו, האם זאת לא אוטופיה? האם בכלל יכולה להיווצר מערכת כזאת? האם בכלל יש אמון שמערכת כזאת שאנחנו מתארים עכשיו יכולה להיות מציאותית? האם העולם לא בנוי בצורה כזאת שבו זה מאוד נחמד להציע חופש לכולם, אבל מי שלא יודע איך משתמשים בו, אגב, ברוב המקרים לא יודע איך משתמשים בו, כי אף אחד לא לימד אותו איך. בחלק גדול מהמקרים הוא ירש את אי הידיעה איך משתמשים בחופש. בחלק גדול מהמקרים הוא לא יודע איך משתמשים בחופש, כי אנחנו המערכת לא רק לא לימדנו אותו איך, אלא לפעמים לימדנו אותו איך לא. הבעיה סבוכה. איך הופכים את הפרשה הזאת של פרשת משפטים למציאותית? זאת הסיבה לעניות דעתי שסוף הפרשה חוזר אל ספר הברית. שם כשמקבלים את הברית הזאת, עומד העם ואומר נעשה ונשמע. אני רוצה להגיד לכם שאנחנו חוזרים פה למתן תורה ולעבד עברי גם יחד. איך אמרנו בהפטרה בירמיהו? ביום הוציאי אותם מארץ מצרים, קראתי ברית את אבותיכם, וציפינו לאמור, אנוכי ציפינו. זה מדובר על עבדים. לשלח, מקד 7 שנים. כתוב בפסוק, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, תמיד מתפעלים מהנעשה ונשמע שנאמר שם בברית הזאת. יש פירוש אחד מופלא, שצריך בשבילו זמן ארוך, אני רוצה לראות אותו בקיצור גדול. כתוב בו במקור 10, ויקח ספר הברית, מביא את זה הילקוט ראובני, בשם נדרש, הרבה לפניו, קבלי, המגיד. שם כתוב כך, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. רואים את מקור 10? א', הוא אומר, איקה למידע, כי יש לדקדק. היי, אחי יעשו קודם שישמעו. סתם, לא מבין את העברית. מה פירוש? כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. כל הכבוד, נעשה ונשמע, זה יפה מאוד, אנחנו נעשה כל מה שיגידו לנו. תגיד, נשמע ונעשה הכל, מבטיחים. אבל בשביל לדעת מה לעשות, צריך לשמוע, לא? וטור ועוד, זה העיקר עכשיו. איך איקה אמרו, כיצד הם אמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע? כל אשר דיבר. הרי... זה נאמר לפני מתן תורה. נכון? ודיבר זה לשון עבר, והשם עוד לא דיבר. אז יש תירוצים, כל אשר דיבר השם במראה, בדינים, לא, אבל כל אשר דיבר השם אני מבין שזה כל התורה. והכי אבל אלה מאמר, וכך היה לו לומר, כל אשר ידבר השם נעשה ונשמע. תשמעו את התשובה הזאת, תשובה מדהימה. אבל רזה דמילתא, סוד הדבר, תשובה קבלית פסיכולוגית מופלאה. לכאורה מוציאה אותנו למקום אחר, מחזירה אותנו לספר הברית, אבל זה הכל עניין אחד. רק מי שמאמין בתשובה הזאת יכול להאמין במערכת החברתית שדיברנו עליה עכשיו בשיעור. צריך בשביל להאמין בזה להאמין בעם ישראל. נגיע לזה. אבל רזה דמילתא, חשוב לדבר על זה תמיד, ערב בחירות עוד יותר. אבל רזה דמילתא דישראל דאהו דרה. שומעים? ישראל של אותו דור, אלה שעמדו על הר סיני, כלומר נשמותינו כולנו, הבואתו מסיטרה דיובל, באו מצד מעולם החירות. אתם זוכרים מה היה בהר סיני? במשוך היובל. הם יעלו בהר. אז נכון, היובל זה שופר. אבל למה הוא נקרא שופר, היובל? כי תוקים בו ביובל. או למה היובל נקרא יובל? כי יש בו שופר, לא משנה. אז מה זה עושה בהר סיני? איזה שנת יובל הייתה שם? לא הייתה שם שנת יובל. הייתה שנת יובל. קבלה כתוב שאחרי שהיינו ב-49 שערי התומעה, הגענו בהפוך על הפוך אל ה-50. היובל זאת החירות שפתאום הגיעו אליה בהר סיני. החירות האדירה הזאת שהובילה אותנו לנעשה ונשמע. עכשיו תקשיבו מה זאת החירות, זה פילי פלאות. בישראל דאהודרה הבואתו מסיטרה דיובל. הנה ההפתעה. ואורייתא התורה, הרי כתובה במרום הווי. התורה כתובה. כתובה במרום זה הרעיון שתורה קדמה לעולם. זוכרים את הסיפור על התינוק שלפני שנולד לומד את כל התורה עד שבא המלאך ונותן לו את המכה הנחמדה הידועה הזאת? מיד נבין את זה. ואורייתא כתובה במרום הווי. ואיש תקח ונמצא דעד לא עטו לאלמה, שעוד לפני שבאו לעולם שמעו נשמותיהן את אורייתא. ומשום הך הכתיב כל אשר דיבר השם. איפה? לנשמותינו. נעשה ונשמע. אתם יודעים מה עם ישראל אמר בהר סיני? הם הגיעו לשם והם אמרו, רגע, זה אנחנו. זה שלנו, אנחנו מכירים את זה. זה אני, זאת הנשמה שלי. זה לא קודקס של חוקים חיצוני לי. אני יודע את כל מה שכתוב פה. לא ברמה הטכנית. לא שהתינוק שלומד תורה בבטן אמו יודע את התורה הטכנית. אבל כשהוא מגיע אליה, אם הוא באמת לומד אותה, זה הוא והוא זה. וישראל אורייתא וקודשא בריך אחד. אנחנו מבינים עכשיו את המושג ברית. ברית זה לא חוזה בין שני צדדים שבחלוף האינטרס חלפה הברית. זה ברית בין ארצות. או פעם היה דבר כזה שקראו לו מועצות. מי שזוכר מזמן, פעם בהיסטוריה. את הברית והיה שם מועצות באותו משפט. זה ברית שכשנגמר, נגמר. ברית זה שנשמתין הם אלה שמשתתפים עכשיו. אתם מבינים עכשיו מה פירוש ויקח את ספר הברית ויקרא באוזני העם ויאמרו כל אשר דיבר. איך קוראים את הברית באוזני העם? אפילו לא הבנתי. איך קוראים באוזני העם? ויקרא באוזני העם, ופתאום העביר את זה לרמה המעשית. הם אמרו, רגע, עכשיו אני שומע באוזניים, אבל אני מכיר את זה. זה ממני, זה אצלי. רק כאשר אתה תופס את זה שהעם הזה הוא בן חורין, ההוא דרה מסיטרה דיובל הווה, אתה יכול להבין איך הפרשה הראשונה שעוסקים בה כשיוצאים מהר סיני היא איך משחררים עבד עברי. והפרשה אומרת איך קונים עבד עברי, כאילו אומרת הפרשה, כי תקנה, נדמה לך שאתה קונה, אתה קונה אדון, אתה קורא לזה לקנות. אבל אתה קונה אח. אתה לומד איך בעצם הגניבה שלו היא חיצונית לו. אתה מלמד אותו שמה שהוא גנב זה במקרה. מה שהוא בעצם זה משהו אחר. אתה לא מוותר לו על תשלום הכפל. כי הסדר האלוקי הוא שהוא ישלם את הכפל. לא בשביל מי שצריך את זה, בשבילו. הוא זקוק לתשלום הכפל. אבל הוא זקוק לחזור ולהאמין במי שהוא. את הקול הזה שיצא מנשמתו הוא שכח. כי הוא גנב וטבח ומחר והיה באווירה כזאת ובחברה כזאת. אתם יודעים למה זה נחרט ביום הוציאו אותם ממצרים? כי בא הקדוש ברוך הוא ואמר, רבותיי, אם אתם לא אחראים להוציא את אחיכם מהמצרים שלהם, למה שפרעה יעשה זה? מה אמרת לי משה? הם בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעיני פרעה? זה נורא לפי הירושלמי. אתה יודע למה פרעה לא שומע? כי בני ישראל באמת לא שומעים. העם הזה של החירות מחזיק עבדי? בן אחיו? איש עברי מכה איש עברי מאחיו? מיד שמסתיימת פרשת עבד עברי מופיע ומכה איש. ראינו אותו במצרים כבר אחד כזה. וכשמשה ראה את זה, הוא אמר, אכן נודע הדבר על מה הם משועבדים מכל האומות. הפרשה שעוסקת בסדרי החברה בישראל איננה פרשה מקצועית סוציאלית. היא פרשת האמון שלי בעם שלי. מי שלא מבין את זה, זה טכניקה בשבילה. גם זה יתרחש בהר סיני, ובזה אני מבקש לעמוד. איך היה כתוב שם, כשכל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, וכל העם רואים את הקולות, את הלפידים, את כל השופר, את הר השם. ואמרנו הרבה פעמים, רואים את הקולות, אולי רואים את הקולות זה ממש מה שהסברנו במגיד מקודם. הם פשוט ראו את מה שהם שמעו כבר. זה כאילו כבר היה להם. הם רואים את זה. ואם כן, זה מופלא. אבל יונתן בן עוזיאל מתרגם אחרת. ענייננו הרבה הרבה יותר יסודי ועמוק. וכל העם רואים את הקולות, המקור האחרון בדף. וכל עם החמיין, מתי אם לא הערב צריך לומר את זה, וכל עם החמיין יד קלעיה, אי אפשר לראות קולות, שומעים קולות. ותרגם יונתן, כל העם ראו את הקולות יד קלעיה. איך, הוו מתהפכים בשום איהון בכל חד וחד. עם שלם עמד על הר סיני וראה איך יוצא קול ומתהפך לפי מאות אלפי אוזניים. ולכל אוזן יש את השמיעה שלה בקול הזה. כל העם ראו את הקולות. עכשיו אתם מבינים מה זה? וייחן שם ישראל נגד ההר כאיש אחד בלב אחד. זה לא ביטוי סתמי. הביטוי הזה אגב כאיש אחד בלב אחד מופיע פרשה אחת לפני כן, רק קצת הפוך. כאיש אחד בלב אחד זאת אחדות גדולה. נכון? אבל אפשר להפוך את זה לפלקט סתם. אפשר לעשות מזה, אפשר אגב להקים מפלגה בשם כאיש אחד. מפלגת אחד. והיום הכל יכול להיות. לא מתכוון כלום. היום גם אפשר להגיד כלום בלי להתכוון כלום. הפסוק הזה אבל מזכיר פסוק אחר. נורא. בפרשת קריאת ים סוף כתוב שפתאום עם ישראל ראה את פרעה, אתם זוכרים, ופרעה הקריב, והנה מצרים נוסע. הוא האחדות. והנה מצרים נוסע אחריהם, אומר רשי, בלב אחד, כאיש אחד. מה ההבדל? ההבדל הוא פשוט. בלב אחד, כאיש אחד, יש הבדל פשוט בין בלב לכאיש. איך אפשר להיות איש אחד? אנחנו שני אנשים, איך אפשר להיות איש אחד? מה זה המילים האלה? אפשר להיות אחד עם שתי אפשרויות. האחת המקובלת. יש לנו אינטרס משותף. לב אחד. יש לנו רצון אחד. בחלוף האינטרס, אל תדאג, אני כבר ארוג אותך אחר כך. אבל עד מימוש האינטרס אני צריך אותך. אז אני אלטף אותך, אני גם אחזק אותך במרכז אם אפשר. אחר כך בעזרת השם אני אעשה עליך מה קראנו את זה בהתחלה, וידו הריגה. אבל זה אחרי זה. למה עכשיו אני צריך להרוס, אני צריך אותך עכשיו. בלב אחד. ואז מהבלב אחד, מה זה איש אחד? מה חברים משכבר הימים? עד מחר. יש. אם בלב אחד כאיש אחד, אגב, זו אחדות נפלאה. רק זה נגמר מתחת לים. כאיש אחד בלב אחד, זה בדיוק הפוך. הם כאיש אחד. איך אפשר להיות כאיש אחד? אפשר להיות כאיש אחד רק אם יש אבא אחד. רק אם כולנו ראינו את הקולות. רק אם זה אחד אמיתי. בהר סיני הם נהיו כאיש אחד. כשאתה איש אחד, אתה מבין שאם היד הזאת גורמת ליד הזאת לסבול, אז היד הזאת לא מרביצה ליד השנייה? באיש אחד, אתה מבין את זה? למרות שאני אביא לך הוכחות רפואיות שהיד הזאת סובלת בגלל היד הזאת. ולא ראיתי אף פעם אדם שלקח את היד הסובלת והיקה את היד השנייה. כי הוא מבין שהוא כאיש אחד. אז אם אנחנו מבינים שאנחנו נשמה אחת בגופים מחולקים, כך קורא לזה התניא, אז אנחנו כאיש אחד. אז איך אני יכול לא לשחרר את עבדי? אז איך אתה יכול לא להבין שאם לא תשחרר את עבדך לא תצא ממצרים בכלל? אז על איזו יציאת מצרים אתה מדבר בכלל? כל עוד לא קלטת את האיש אחד. מי אתה רוצה שיצא ממצרים? ישראל? מי זה ישראל אם לא איש אחד? איך אפשר להוציא ממצרים? אין שום סיבה שפרעה יוציא איקס אנשים. הוא צריך להוציא את המושג ישראל. אתה לא מכיר בו. אז איך אתה רוצה שהוא יכיר בו? אתה אומר משה, הן בני ישראל לא שמעו ואיך ישמעני פרעה? לך קודם כל תגיד לבני ישראל, אחרי זה פרעה ישמע. אל תגיד להם שילוח עבדים רק. לך תגיד להם, תאמינו בעצמכם, תאמינו באחדות הפנימית של, תאמינו בסגולת ישראל שלכם. מה אתם רוצים מפרעה בכלל? כשהכאיש אחד הזה נוצר, ואחר כך רק בא בלב אחד, אז מגיעים גבוה גבוה להר סיני. לפעמים אפשר לרגע לשכוח את זה. ואז אסור שיתפספסו מי שחייבים להזכיר את זה לעצמנו. ברגעים שכאלה יכול להיות שנכון עוד יותר לזכור ולהזכיר את זה, כדי שלא נשכח וכדי שנזכיר את זה כל הזמן. ערב טוב.